טוב, שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על אור המוצנע של חנוכה. אתם ודאי יודעים שאחד המלחמות הגדולות של יוונים זה הייתה מלחמה על צניעות. הם נלחמו נגד צניעות של עם ישראל. מה זאת אומרת? כל הדינים וכל מה שהם גזרו, שאתם ודאי יודעים את זה, על קלה שמתחתנת, היא צריכה לעבור דרך הגמון, ועוד כל מיני דברים אחרים שהם קבעו, זה דברים ידועים. אבל נוסף לזה, חז"ל אומרים שהיה אצל יוונים גם כלל כזה, שבבתים של עם ישראל, בתים של יהודים, אסור היה להם שיהיה להם מנעולים. דלת צריכה להיות פרוצה בעצם, פתוחה. מתי שיווני רוצה, הוא יכול להיכנס לבית פרטי של יהודים. לא מנעול ולא משהו שבריח ולא משהו שעוצר. כל אחת נכנס, הם יכולים להיכנס. זה הסמל של חוסר צניעות מאוד גדול. אצלכם זה מופיע במקור מספר אחת, אומר המדרש, אמרו בימי היוונים שהרימו סוד על ישראל, אמרו בואו נחדש עליהם גזירות עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו. עמדו וגזרו, כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לביתו, ידקר בחרב. וכל כך למה? כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות, שכל בית שאין לו דלת, אין לו כבוד ולא צניעות. וכל הרוצה להיכנס, נכנס בין ביום ובין בלילה. והדבר הזה הוא מאוד סמלי, שיש מציאות כזאת, ששם אין לך עולם הפרטי שלך, אין לך משהו ששם זה הגבול מכל העולם. והכל גלוי. למה זה כל כך היה חשוב ליוונים שזה יהיה הכל פרוץ, הכל פתוח? זאת בגלל האידיאולוגיה שלהם. לא, משהו אחר. האידיאולוגיה של יוונים הייתה שאין שום דבר שמחוץ לקליטה, אין שום דבר מוסתר. הכל חייב להיות ברור וגלוי. כך התחילה הפילוסופיה היוונית. מה הרעיון? למה בכלל? איך התחילה הפילוסופיה? הרי עד אז הכל היה מטאפיזיקה, הכל היה מיתולוגיה. פתאום לפני 2500 שנה, אחת מהקבוצה הפרסוקרטים, שזה היה טאלס, הרוקלייטס, אנקסימנדר, אנקסגור, היו הרבה פילוסופים לפני סוקרטס, שהם התחילו פילוסופיה הראשונה. מה הייתה פילוסופיה? מה ההבדל בין תיאולוגיה לפילוסופיה? תיאולוגיה זה לנסות להבין את כל העולם, כולל גם את המציאות הרוחנית שיש בעולם. ואילו פילוסופיה זה שכל נטו. בהתחלה הם קראו לעצמם סופיסטים. סופיזם זה החכמים, חוכמה. אחר כך הם הבינו שזה קצת יומרני מדי להגיד לעצמם שהם חכמים, אז הם התחילו לקרוא לעצמם אוהבי חוכמה. פילו זה אהבה. אוהבי חוכמה. פילוסופים. הכל מובן בצורה לוגית, הכל מובן בצורה רציונלית, אין שום דבר מעבר. ולכן הם הקפידו לעשות בעולם פסלים של גוף עירום לחלוטין. הרי היו פסלים ברמה מאוד גבוהה, מפותחת, גם בתרבויות אחרות. גם אצל מצרים כמובן, גם במסופוטמיה, גם אצל פרסים. היו פסלים וגם תמונות, אבל אצל יוונים הם הראשונים שהתחילו לעשות פסל ערום לחלוטין. למה? זה לא סתם, זה לא בגלל של הפריצות וכו'. זו הייתה אידיאולוגיה. אין משהו סודי, אין משהו מוסתר, הכל גלוי. לכן גם כל משחקי האולימפיים שלהם שהיו, הם היו בערום מלא. כי זה אתה מתדמה לאלוהים, לאלים. למה זה נקרא משחקים אולימפיים? כי באולימפוס חיים אלים. וגם אלים, הכל גלוי. אין משהו שהוא סודי, אין משהו מעבר. גם האמונה שלהם היא הייתה בעצם אמונה של אין שום דבר מעבר למה שאתה קולט. והנה, בכל מקום שיוונים היו מגיעים, הם רואים תרבות מאוד דומה. בסך הכל, אלים גם בתרבויות אחרות, זה אלים שהם מובנים, שאפשר לקלוט אותם. אצל יוונים זה יהיה אל הים, שם נגיד פוסידון, ואצל רומאים זה יקרה נפטון, ואצל דת אחרת זה יהיה שם אורוזם. אבל זה אותו אחד, רק שוני קטן, שוני כזה, קטן. אבל כולם הם מוכרים, אתה יכול לקלוט. זאת אומרת, אל הים הוא מוגדר לים, כן? כמו ש... הוא לא אינסופי, הוא לא מעבר לכל, הוא נקלט. הם מגיעים לארץ ישראל, ופתאום פה הם מגלים שישנה דת שאין כמוה בכל העולם כולו. הם אומרים שיש אל אחד, הוא מעבר לכל המציאות, מעבר לקליטה, אף אחד לא יכול לראות אותו, לקלוט אותו, הוא מעבר לכל, מצד אחד. מצד שני, הם היו יכולים להגיד שם על קרונוס, על הכאוס, היו להם שם כל מיני מחשבות כאלה, אבל זה מישהו מעבר, זה מישהו שהוא כאילו גם מוגדר, הוא רק מעבר. אנחנו פה אומרים, השם הוא מעל הכל, ובו בזמן, בכל, אין עוד מלבדו. צורת החשיבה כזאת לא הייתה מוכרת להם. לא רק שהיא לא מוכרת, אלא זה נגד אידיאולוגיה, זה נגד כל קליטת עולם שלהם, נגד כל צורת החשיבה שלהם. יש משהו שהוא מעבר. וביטוי לצורת החשיבה שיש מעבר היה אצלנו בצניעות. צניעות זה לא שאנשים היו מתביישים או כל מה שקשור לעולם העריות, זה היה דבר שהוא לא טוב, כאילו צריך להסתיר אותו. צניעות בעם ישראל זה אופן החיים, זה צורת החיים. זה אידיאולוגיה, זה כל אמונה שלנו מתבטאת בצניעות. מה הרעיון של צניעות? מה זה צניעות בכלל בעם ישראל? חז"ל אומרים, צניעות זה הלוויית אמת, המת. כשאתה הולך להלוויה, זו צניעות. מה הקשר? ההלוויה בעם ישראל מתבטאת בצורה מאוד מאופקת. באומות העולם, לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל שם זה הלוויה, זה משהו, זה ממש מהלך חגיגי ביותר. זאת אומרת, הגופה גלויה לעיני כולם, מאפרים אותה, מלבישים בבגדים יפים, שמים איפור, מביאים פרחים, אנשים ניגשים ומנשקים את הגופה, וזה נורמה, כן? זה כולם, עומדים בתור, ככה, עוברים, נפרדים, ניגשים ומנשקים אותה. בנוצרות, כן? בכל הדתות, במיוחד בנוצרות. שמים שם בושם ותזמורת, שירים, ממש תזמורת, לא שם מישהו אחד שם, זה ממש תזמורת, לא, באסלאם לא, פחות. גם, כן, נכון, נכון, נכון. אבל זה לא רק בנוצרות, יש עוד דתות בעולם, אבל באחד, במיוחד. כל מה שאנחנו מושפעים מאוד מהנוצרים, אז התחילו גם בארץ לעשות כל מיני כאלה שם, מביאים את הזרים או כל מיני כאלה, עיגולים, פרחים, זה פשוט השפעה של גויים. בישראל לא. זה אין, מקוברים בתוך תלית ובשקט, ואנשים בדרך כלל עוטפים את ה... זאת אומרת, עומדים מכל הצדדים של גופה, היא לא עומדת ככה, שכולם רואים אותה. אז למה? למה זה צניעות? מה הרעיון? מה פה מתבטא צניעות? אלא אנחנו רוצים להגיד שאנחנו לא מזהים את האדם עם הגוף. האדם, יש משהו מעבר. זה לא גוף. ולכן אנחנו, ולכן חז"ל אומרים במסכת סוכה שהצנע לכת עם שם אלוקיך, זה הלוויית המת והכנסת כלה. ועוד מעט אנחנו נראה מה קשור גם זה להכנסת כלה. יש כנראה גם עוד, אבל גמרא שם מציינת את שני המרכיבים הללו. אז למה זה כל כך משמעותי לנו הדבר הזה? כי ברגע שיש שדר שהגופה מוצנית, אז אתה מבין שאדם הוא לא גוף. וככה גם מסביר רב קוק רעיון של תומה. מה פירוש שיש תומה? יש, זה נטמא, זה תמא, אי אפשר להיכנס לבית המקדש, אי אפשר לאכול את הקודשים ועוד כל זה, זה שכל הרעיון של תומה. אנשים חושבים שזה משהו, כאילו משהו רע. זה לא רע. זה לא גם לכלוך, זה לא משהו מלוכלך. תומה, פירושו של דבר, זה ש... אתה מושפע מגוף המת. זה השפיע על זה משפיע על התודעה שלך. שזה ברגע שאדם שהוא נפגש בצורה כלשהי עם, וחז"ל מסבירים את הלכות טומאה, כן? זאת אומרת, במרחק של דלת אמות, או יותר מדלת אמות, פחות מדלת, או איזה סוג אוכלים, משקעים או לא, זאת אומרת, יש הרבה מדרגות של טומאה, אבל הכוונה היא זה שאתה נפגשת עם מוות, ומוות משפיע עליך. אז זה נקרא שאדם נטמא. מה פירוש? סליחה?
מה זה חזר על
המתפיזי? לא הבנתי עוד פעם? לא, זה מה שאנחנו מדברים. אצלם זה אין. זה שום דבר. הם גם שורפים את גופות ועוד כל מיני. זאת אומרת, יחס כזה שאין משהו מעבר.
אבל יש גם תאומה משרץ. לא רק מיני.
לא.
אבל תאומה זה...
לא. גם אין משרץ טומאה, רק שרץ מת.
שרץ מת?
שרץ חי לא מתאמה.
לא, שרץ מת.
המת.
הוא לא אב הטומאה.
לא, נכון, אבל מת. אני מדבר שעכו תמיד קשור עם מוות. אין טומאה בלי מוות. אז, אז אותו דבר גם, גם פה היה ה... מה כהן גדול?
היה מחבש את הבגדים שלו מספר פעמים בעבודת השם, כל יום כיפור.
הוא לא, לא היה מחבש. מחבש בגדים, מחליף בגדים. כן, זה לא קשור לטומאה. לא. זה סוג העבודה שיש עבודה בגדי לבן, בגדי זהב. זה חמש פעמים הוא מחליף בגדים, ועל סוג מסוים של עבודה. זה לא קשור ל... מה שכהנים נזהרים ממוות, מהפגישה עם המוות, בכלל, כן? לא רק כהן גדול, כל הכהנים. זה הכוונה היא שהם, שצריך להיות בעם ישראל קבוצה של אנשים שהם לא נפגשים עם מוות, לא באים במגע עם מוות. לכן לכהנים אסור להיכנס לבית קברות או לבית חולים ששם יש מת ותומת אוהל וכו'. זאת אומרת, הרעיון הוא זה שאדם פשוט, שהוא איכשהו, אדם נורמלי, הוא לא יכול לא להיות מושפע מהגופה. וזה מתאמה אותו, וזה שקר שלו. זו הכוונה, שגופה כל כך עוצמתית, כל כך משפיעה עליך, שאתה לא יכול להתעלם מזה. וככה אתה נטמע. מסביר את זה רב קוק, אצלכם זה מקור שלוש, אומר הרב ככה, המוות הוא חיזיון שווא, תומתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומתם. ומתוך השקיעה התאומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את התגבורת החיים הזאת בצורה מדיבה וחשוכה, שהוא קורא מוות. מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו, שאי אפשר להימלט ממנה כל זמן שהממשל הכוזבי כל כך שולט בעולם. כי אם בעברת העיניים מהמחזה המביא את רשמי התייז הללו אל הנפש, אל הנפש. על כן, על כל נפשות מת לא יבוא, זה הפסוק, לנפש לא יתאמה בעמיו. אז מה פה צניות? צניות זה שאתה לא תרגיש את השקר הזה, שאתה לא תחשוב שגוף הוא האדם. לכן חז"ל אומרים שזה הרעיון של צניות. צניות זה שאדם לא יהיה מושפע מהגוף, אלא תמיד יזכור שמה שאתה קולט עכשיו יש לו מעבר. מוות אומר, זהו, הוא, אדם הזה לא קיים יותר, הוא מת, הוא לא פה. אנחנו אומרים, ודאי שהוא פה, ודאי שהנשמה שלו הוא עיקר, זה לא מי ששוכב כאן על אלונקה. אלא הוא אינסוף, הוא נשמה, הוא אלוקות. עכשיו נהיה, כן, מתחבר להשם. ואילו גופה זה לא אדם. אז ההדגשה הזאת, הבנה הזאת, זה צניות. שאתה לא מזהה את האדם עם הגוף. אותו דבר קורה גם בכל מקום שיש מפגש בין העולמות, מעבר מעולם לעולם, המפגש עצמו, נקודת החיבור בין העולמות, צריכה להיות מוצנת. אז מה זה מוות? זה מעבר מעולם הזה לעולם הבא. אז ההלוויה צריכה להיות בצניעות. אותו דבר גם קורה בבית המקדש. בית המקדש זה מקום מעבר, מפגש בין העולמות. לכן נקודת המעבר מעולם לעולם, שזה קודש הקודשים, תמיד צריכה להיות מוצנית. נכון, בדיוק. זה נקרא מה שאחר כך משנה, הגמרא שם בסוכה אמרה, שזה הכנסת כלה. נכון. אז בבית המקדש, מה שקורה בקודש הקודשים, שאף אחד לא נכנס רק פעם אחת בשנה, כהן גדול, אבל גם כשכהן גדול נכנס לתוך בית קודשי הקודשים, גם הוא לא נכנס ורואה הכל, אלא גם הוא שם, בקודש הקודשים, בא עם כתורת, וממלא הכתורת כל ההיכל שם, כל המקום הזה, והוא לא רואה שם בעצם שום דבר. אותו דבר גם בכל הברית בין הבתרים וכל המעמד הר סיני, כל פעם שיש מפגש הזה, הוא תמיד מתרחש בחושך, או בהלטה, או בפתאום ענן יורד, או זה יהיו פתאום שם אש, סליחה, אש וכל הדברים הללו, הכל זה כל מלווה בעשן ולא רואים. כמו למשל אנחנו רואים את זה עם מעמד הר סיני. שם ענן מכסה את ההר. משה נכנס לתוך הערפל. או בברית בין הבתרים. הוא רואה הכל גלוי, הכל ברית בין הבתרים מתרחש בצהרי היום, ופתאום הוא רואה יש עלתה ותנור עשן עובר ואתה לא רואה כלום. כן, מה רצית להגיד?
לא, שאלתי את זה, ואז אני הייתה שאלה. כאילו שאלתי בדיוק את זה, מה
אתה עושה? כן, נכון. כן, אז וזה לאורך כל הדרך, זאת אומרת, בין או שהנביא יחסה את פניו, כמו אברהם אבינו שנופל על פניו ולא רואה, זה בעצם השדר. וכשזה לא קורה ככה, אז אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי בעיה. למשל, אם אתם זוכרים, כשמשה רבינו עלה על הר סיני, יחד איתו עלו להר, לא נכנסו איתו פנימה, אבל עלו שם יחד איתו, גם יהושע, וגם 70 מנהיגים של עם ישראל. ויש שם פסוק מאוד מפתיע, תסתכלו אצלכם מקור 5, אומר, סליחה, מקור 4, אומר בספר שמות, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, זאת אומרת שלא הסתיר את פניהם, עיניהם, ויחזו את אלוהים, ויאכלו וישתו. עכשיו, יש מהר"ל, יש לו שיטה, הוא מסביר את זה בספר דרך חיים, איך נכון ללמוד תורה. מהר"ל אומר, כל דבר שהוא נראה לך בדברי תורה, או חז"ל, הוא אומר אפילו בדבריי, כן, גם בדברים של מהר"ל עצמו, אתה רואה משהו שהוא מוזר, אז דע ששם משהו מסתתר. מהר"ל קורא לזה דבר רחוק, כן, אתה רואה דבר, כי כל דברי אמת ויושר, רחוקים הם, ככה זה ציטוט ממהר"ל, רחוקים הם בתחילת העיון, ובסוף הם מתבהרים וזוהרים כשמש בצהריים. כן? אז הוא אומר ככה, כל דברי אמת ויושר, רחוקים הם, רחוקים ממה? מקליטה, כן. אז גם פה. ברגע שתראו משהו מוזר בתורה, דעו לכם ששם יש איזשהו סוד. אז אני שואל אתכם, מה מוזר במקור ארבע? בדיוק.
חשבתי שאתה רואה את
אלוהים, אתה דבר ראשון, אתה תיפול לאחור, תתחיל לפחד. נכון, בדיוק. זה לא יעלה על הדעת. מה שכתוב פה בפסוק זה לא ייתכן. נו, גם אז. כאילו, תארו לעצמכם, אדם עומד בחופה שלו. חופה, מתחתן, חתן. והרב עכשיו מקריא את כתובה. והוא עומד, הוא לא מבין שם, כתובה שם בארמית, הוא לא מבין בזה, אז הוא משתעמם. אז הוא אומר שם לחבר, תביא איזה פחית בירה ונקניק. ועומד שם חתן, צ'ק, פותח, פח, פח, עומד ואוכל ככה. זה יעלה את זה על ה... לא. לא, לא, לא יכול להיות, נכון? לא יעלה על הדעת. בחתונה הוא לא יעשה את זה. או שיבוא לדבר שם, ראש ממשלה, ויוכל גרעינים. לא, לא יעלה על הדעת. אז איך הם הסתכלו ויחזו אליהם, ויחזו, זה גם עצמו, זה עצמו תימה. מה הם ראו שם? אבל אוקיי, נגיד שהם ראו אחת ההתגלויות, כמו שחזר, אומרים שם שהשם מופיע בים בתור גיבור מלחמה, ובהר סיני בתור זקן, ונגיד יראה להם משהו. אבל אכלו וישתו, לא יעלה על הדעת. אז מה הכוונה? אז מסבירים רמב״ם וגם רש"י וגם כלי עקר, הרבה. ודאי שהם לא אכלו ושתו, ודאי שלא. אז מה זה אומר? זה אומר שהם ניסו לראות את קדוש ברוך הוא. וזה הכתוב אומר, זה כאילו אתה אוכל ושותה בזמן שאתה נפגש עם אין סוף. זה שאתה מנסה לקלוט, להבין, לראות, זה החטא שלהם. ואחר כך באמת הם כולם מתו שם, כן?
לא הבנתי, אבל זה שאנחנו רוצים ללמוד תורה, זה לא
מנסה כאילו תורה. או, יפה מאוד, שאלה טובה מאוד, נכון. כשאנחנו לומדים תורה, וכמו שהרמב״ם אומר שיש מצווה לדעת את השם, מה הכוונה? אנחנו תמיד מבינים שאנחנו נפגשים פה עם משהו אינסופי. ומה שאתה עכשיו קולט, אתה מודע שאתה נפגש עם חלק של המציאות, לא עם הכל.
אז מה הבעיה אצלם?
שהם חשבו, זה אלוהים. מה שהם קולטים. משל, למה הדבר דומה? לחתונה. כשבני זוג מתחתנים, בעצם מה שהם עושים, הם יוצאים לדרך, יוצאים למהלך, להכיר אחד את השני. וההכרה הזאת תימשך במשך כל ימי חייהם. והם תמיד יודעים, תמיד מודעים, שיש משהו בבת זוג או בבן זוג, כזה שהיא אף פעם לא תדע אותו. יש ביניהם עולם, תהום, שתמיד יישאר, תמיד יהיה. ועד שאתה לא תהיה מודע לזה שהיא שונה ממך, אחרת ממך, ואתה לומד לכבד אותה, את שוני שלה, את האחרות שלה, או היא לא תבין שאתה שונה ממנה, אז זה לא נקרא שאתם אוהבים אחד את השני. זה לא נקרא שאתם מכבדים. לא, אני אומר לה כל הזמן, בכבוד, בכבוד, כן? לא, זה לא אומר שאתה מכבד. בכבוד זה כשאתה מודע שאתה נפגש עם אין סוף. היא נשמה אלוקית, אינסופית, מתגלית אליך בפן מסוים, שאתה רוצה להכיר אותה. לא שאתה שולט, שאתה יודע, אתה מבין, אלא אתה נמצא בתהליך ההתקרבות, אבל אף פעם לא יהיה בידיים שלך, ואתה לא אמור להיות בידיים שלה. אתם נפגשים, אתם לומדים אחת השני, והתהליך ההתקרבות הזאת הוא בעצם אינסופי. יש במתמטיקה סוג כזה של של שתי פונקציות, שהם מתקרבים ואף פעם לא נפגשים עד הסוף. כן, בבקשה. הביטחון זה שאנחנו לומדים לסמוך אחד השני ויודעים שאנחנו עושים מקסימום שזה תלוי בנו בכל דבר. אבל, וזה הביטחון, אני עושה מקסימום שאני יכול, אבל יש משהו שהוא לא בידיים שלי. יש משהו שהוא מעבר לקליטה. ואותו צד שהוא מעבר ליכולת קליטה שלי, אני יודע שזה מושגח, זה מעט השם. וזאת ההגדרה לביטחון. לא שאתה בטוח שיהיה בסדר. ביטחון זה שמה שיקרה זה מעט השם. כל עוד שאתה עשית, או את עשית, מקסימום שיהיה תלוי בך. בסדר? זה מובן? אז בעצם זה המהלך. אז כמו שאתם שאלתם נכון, מה עם לימוד תורה? גם לימוד תורה. אתה מתחיל ללמוד תורה, אתה מודע, אתה מבין שאתה אסור לך לגעת בה. אתה, כמו שאומרת הגמרא, מי שנוגע בתורה בידיים חשופות, בצורה ערומה, כאילו, נקבר ערום. ערום מאותה מצווה, זאת אומרת, שלא נחשב לך ללמוד תורה, לא למדת תורה. מה הפירוש? הפירוש זה שאתה חושב שהנה, זה מה שאני עכשיו לומד. לא. תמיד יש משהו, יש שם בד. אחינו ספרדים בספר תורה, הוא עטוב בבד. אתה לא נוגע בקלף. אתה מבין תמיד, יש משהו שהוא מעבר. אז מה אני לומד? אני מתקרב כמה שאני יכול. כן, כמו שהרמב"ם מסביר את זה גם. תהליך ההתקרבות במורה נבוכים. אז זה הרעיון. למה זה כל כך חשוב לנו לזכור ולדעת שיש כאן, שאתה לא רואה הכל? כי ברגע שאתה חושב שאתה רואה הכל, אז זה בעצם רעיון של עבודה זרה. אתה מצמצם את אלוקות למה שקלטת, מה שאתה יודע. וזה חוסר כבוד לבת זוג. וזה חוסר כבוד לגופה, לאדם מת. צניעות זה הבנה שמה שאני נפגש איתו, יש מעבר לזה, יש משהו שאני אף פעם לא אקלוט. כן, בבקשה. כן, יראת שמיים זאת השקפת עולם, זה דבר השקפתי. צניעות זה יראת שמיים שמתבטאת בחיי יום יום, במציאות. ומה הבעיה? בלהסתכל ובלדעת ובלהכיר. הבעיה היא זה שכשאדם עומד מה שהוא קולט, אז הוא יכול לחשוב או לחוש, להגיד, זה הכל? אוקיי, הבנתי, קלטתי. זהו? זה מה שיש לך לומר? זה בעצם זה מה שאת? הבנתי, אוקיי, בסדר, אין בעיה. אני... ואנחנו אומרים, לא, העיקר זה מה שמעבר. ולכן חתן, כשבחתונה, הוא ניגש לקלה ומכסה לה את הפנים. למה? אסור להסתכל על קלה? הרי קודם הוא ראה אותה, ועוד 5 דקות, אפילו פחות, הוא יראה אותה שוב בחופה. בחופה היא מרימה את הנומה, נכון? אז למה הוא מכסה את הפנים שלה? אלא הוא מכסה פנים לא כדי לא לראות אותה, אלא כדי לסמן לעצמו, לה ולעולם, שמה שאני עכשיו קולט, יש בך עוד ועוד ועוד מימדים. יש משהו שאני לא מכיר, לא יודע ולא ידע אף פעם. זה נגד הרעיון הזה, יוונים נלחמו איתנו. על הרעיון הזה. זה היה לוז של ההתמודדות שלנו עם תרבות יוון. אומר על זה רב קוק, אצלכם זה מקור 6. הניצחון שנתן השם ביד עבדיו הכהנים, לא, אני לא כך רואה טוב, אז רק שנייה, אני אקח משקפיים. כן. הניצחון שנתן השם ביד עבדיו הכהנים שנתגברו על היוונים שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי. זה לא הייתה מלחמה שהם רצו להרוג את כל היהודים ושלא יהיו יהודים פה. לא. כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. זה היה המפגש בינינו, זה היה האימות עיקרית בינינו ובין היוונים. שהם צריכים להיות על פי שורשי התורה. זאת אומרת שהחיים שלנו צריכים להיות על פי שורשי התורה. שתהיה הטהרה והצניות המטרה הראשית בחיי המשפחה ואחרי... משפחה, כן? זאת אומרת... אנחנו מקימים משפחה על בסיס, בתנאי שיש בבית שלנו טהרה וצניות. ואחריהן, אחרי טהרה וצניות, ימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. זה היסוד. זה מה ששאלת קודם, מה ההבדל בין יראת שמיים לצניות? בצניות אנחנו פה, אומר הרב, זה היסוד של בית היהודי. זה בעצם הרעיון. לא שמתביישים אחד מהשני בבית, או מסתתרים אחד מהשני בבית. הכוונה היא ששנינו מודעים, ואחר כך גם מלמדים את הילדים, אבל שנינו מודעים. שאנחנו רק גילוי מאחורי כל אחד מאיתנו אין סוף. זאת הצניות. ואם אין את זה, אז כל שאר המידות הם יהיו פחות רלוונטיות. גם מידות טובות של חסד ושל ניקיון ושל... והכל מצוין יהיה. אם אין יסוד הזה, אם לא מודעים, אם אין צניות ביניהם, הכל הוא יעקום. בוא נקרא את המשפט האחרון הזה שוב. כן? שתהיה הטהרה והצניות המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחריהם יימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. זה שנו עם היוונים. וראו בזה צער ואויב לתרבותם הם, שהעמידו נס לנס את אצילות החיים ההנאות הגופניות והדמיוניות. על כן הייתה שנאת היוונים רבה מאוד לתורת ישראל. על כן חובת חנוכה, נר איש וביתו. זה העניין, איש וביתו. איש וביתו, זאת אומרת שזה בעל ואישה. מה זאת אומרת הלכות חנוכה? שהוא מדליק נר, איש וביתו. זאת אומרת שאנחנו אומרים שיסוד, מה אנחנו בעצם חוגגים בחנוכה? חוגגים את הצניות של עם ישראל מודיע בעולם, מקיים את זה בחייו הפרטיים, בבית שלו, ועל זה אנחנו נלחמנו. והצניות הזאת מתבטאת גם בהשקפת עולם, גם ביחס לכל מה שדיברנו על המפגש בין העולמות, וכל מה שקורה אחר כך. זה כמו תמצית, זה כמו סמל של כל מה שמלחמה שלנו בעולם. במילים אחרות, מה שאנחנו בעצם אומרים זה שאם אנחנו עכשיו צריכים להגדיר, אז מה זה צניות? הגדרה לצניות זה חיים על פי אינסופיותך. זאת הגדרה לצניות, לחיות חיים על פי אינסופיותך. אומר המהר"ל בספר נר מצווה, מקור 7. כי אלו 8 ימים שנעשה נס באור, דבר זה בא ממעלת קודש הקודשים. למה היוונים לא שלטו בקודש הקודשים? כי יש לנו שם אמירה של סוד, של מעבר, של צניות. לכן לא שלטו היוונים במעלתו שיש לו. מי זה יש לו? לקודש הקודשים. והוא הצנעת של כהן גדול. ולכך הדליקו בו 8 ימים, כי קודש הקדושים הוא אחר 7, וזה השמיני. זאת אומרת, העולם שלנו, אפשר לראות בו שיש בו 6 צדדים, 4 צדדי העולם, מעלה מטה זה 6, והנקודה הפנימית זה 7. זה 7 זה צד כאילו רוחני של העולם. אבל יש מימד מעבר. זה מה שבזה שהייתה זה ההבדל בינינו ובין היוונים, שיש מעבר, זה המספר 8. ועל זה אומר המהר"ל, בזכות מספר 8 אנחנו ניצחנו במלחמה. זה בעצם כל אחד מהרעיונות המרכזיים של חנוכה. יוונים אומרים אין מעבר, ואנחנו אומרים עבריים אנחנו. מה זה עברי? עברי זה מעבר. עברי, אפשר לתרגם את המילה עברי, שזה מישהו שהוא מעבר, כמו שאומרים על אברהם אבינו, כל העולם עבר אחד, והוא מעבר שני, או מעבר הנהר, כל זה, זה הסברים רגילים, נורמליים ונכונים לגבי מעבר. אבל אם אנחנו נעמיק במושג עברי, אז אתה מבין שזה אתה מעבר לכל דבר, מעבר לכל. בשפה יוונית צחה, או בשפה פילוסופית, זה נקרא, כשאתה אומר שאתה עברית, זה נקרא, אתה אומר על עצמך שאתה טרנסצדנטי. לא, זה לא יווני, זה רומית, לטינית. עברי, עברי אנוכי, כוונה זה שאתה שייך למעבר. וזה הכוונה של המהר"ל שאומר פה במקום, שאנחנו במספר 8. ולמה קודש הקודשים אחר 7? כי הנהגת עולם הטבע הוא תחת מספר 7. כי בשבע ימים נברא העולם הזה, הטבעי, ולפיכך מה שאחר הטבע הוא תחת מספר 8, 8 שהוא 1-7 ימי טבע. ודבר האחרון, מה שנשאר לנו היום להבין, זה הרעיון של אור הגנוז. מה זאת אומרת שאור היה גנוז? גנוז, כוונה זה שאנחנו לא קולטים אותו, שהוא מעבר. ובחנוכה, מה שבעצם קרה, זה שהתגלה בימים הללו אור הגנוז. הכל היה, שאור שהיה בעצם נגנז בששת ימי בראשית, עד ימי חנוכה הוא היה מוסתר, הוא לא התגלה, הוא לא הופיע אף פעם. ובעצם מה שאנחנו חוגגים, את הנס הזה, הרי מה הנס? הרי היו הרבה ניסים בעם ישראל. מי שאמר לשמן נדלוק, הוא גם יגיד לחומץ נדלוק. ואנחנו לא עושים על רבי חנינה שם את החגיגות. נס זה לא רק זה שזה, היו הרבה ניסים שאנחנו לא עושים עליהם שום חגיגות, ואבנים נפלו משמיים שם במלחמת בית חורות, וזה כאילו, לא עושים על זה ניסים, חגיגות. אלא פה זה היה נס גנוז, אור גנוז שהיה מששת ימי בראשית, שהוא בזכות הפנימיות שלנו, בזכות העמידה על צד העל-טבעי הזה, שאנחנו היינו מוכנים לעשות את השינוי הזה, ולעמוד וללחם על הצניות של עם ישראל. אז כיוון שאנחנו נלחמנו על צניות, אז גם אור ממקום הצנוע בא עלינו. אומר שפת אמת, מקור 8, ולמד וו נרות דחנוכה, מול למד וו שעות, שאור, שאיר אור הגנוז בששת ימי הבראשית, אין שם. אם כן, נראה שנר חנוכה הוא מאור הגנוז, שהוא מאיר בתוך החושך הגדול. זהו שרמזו שמאיר מסוף העולם עד סוף. עד סופו, שאין העלם וסתר עומד נגד זה, האור. כי העולם נקרא טבע שהוא מעלים ומסתיר האור. זאת אומרת שבעצם מה שאנחנו נלחמנו נגד כל הגישה, כל תפיסת העולם, של יוון, שזה הדגשת הטבע, ומאוד חגיגה כזאת של טבע, של מציאות, של עולם הריאלי, רציונליות, שאין מעבר. נגד כל זה, בא אור הגנוז, הוא שבר את הטבע הזה. זה אחד הרעיונות המרכזיים של חנוכה. את זה מה שאנחנו בעצם חוגגים. זהו, נעצור כאן.